מועדים לשמחה, ראשית שלכולכם תהיה חתימה טובה, בריאות, ברכה, סייעתא דשמיא, ובורא עולם ימלא את כל משאלות ליבנו כולנו לטובה, עם ברכה, שמחה. אנחנו נמצאים בפתחם של ימים, שבכוחם לתת עיצוב לכל השנה שלנו, שאנחנו נמצאים בפתחה. הימים הם ימי הושענא רבה ושמחת תורה. נעמוד, נראה את החיבור ביניהם, נראה כמה דברים מאוד מעניינים, שללא ספק ירוממו הן את היום האחרון של סוכות, הושענא רבה, וביחד עם זה את השמחת תורה שלקראתה אנחנו הולכים. אנחנו יודעים, בעולם של משפט, בעולם של בית דין, יש מסגרת שמחייבת להגיע לפסק הנכון ולמימוש ההלכה. טוען ונטען, שומעים את הטענות של שני הצדדים, חוקרים, דורשים את העדים, מבררים את כל הפרטים הנצרכים, ומיד לאחר מכן בית דין יושב, שוקל ודן, ונותן את פסק הדין. אלה הדברים שכל משפט מחייב. כל דבר מעבר לזה, זה דבר יותר טכני, כגון לתת פרוטוקול על כל מה שנאמר, או לחתום, בית הדין לא צריך לחתום, הוא נותן את פסק הדין, והמוציאים לפועל יממשו את זה. אם כך, נראה פה דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו, בתקופה הזאת של חגי תשרי, פעמיים עוסקים בחתימה, שעל פניה היא ממש לא מובנת. פעם אחת, וביום צום כיפור יחתמון. מי חותם? מה צריך לחתום? בורא עולם מעמיד אותנו בדין, הוא השופט, הוא הדיין, היה ראוי שיהיה כתוב, בראש השנה תחיל הדין, וביום צום כיפורים גמר דין. מדוע יש כאן את מטבע הלשון של חתימה? דבר נוסף, הושענא רבה, כפי שהוזכר, כפי שכולם יודעים, אומר רבינו בחיי, יום החותם הגדול. מה זה חותם גדול? יש חותם קטן ויש חותם גדול. מה המשמעות של זה? אנחנו נמצאים בין חתימות. מצד אחד יום כיפור יחתמון ויום החותם הגדול. מה הפשר מטבע הלשון הזאת שהשתמשו בה חז"ל? ודבר נוסף, מיד לאחר סיום החג, שמיני עצרת. אבל מה עשו חכמים? הצמידו לשמיני עצרת את שמחת תורה ותפילת גשם. על פניו ממש לא מסתדר. היה ראוי ששמחת תורה תהיה או מיד לאחר חג שבועות, קבלת הלוחות הראשונים, ואם לא כי הם נשבעו, אז מיד לאחר יום כיפור, שמשה יורד עם הלוחות השניים. מה עושה שמחת תורה בשמיני עצרת? במיוחד שבעבר היו הרי מסיימים את התורה פעם בשלוש שנים. אז ודאי זה לא קשור לסיום של התורה. אז אם זה לא קשור לסיום של התורה, אז מדוע חוגגים את שמחת תורה בדווקא בשמיני עצרת? גשם, עוד לא פירקנו את הסוכה. נקבע שבוע, עדיין אנחנו בחודש תשרי, שבוע לאחר סיום או כמה ימים, בתי הכנסיות, כל מקום אחד שנמצאים, התכנסו, התפללו תפילת גשם. יוסיפו את זה או לשחרית או למנחה, או לכל זמן אחר שירצו. מדוע זה חייב להיות, בשמיני עצרת. אז נתבונן ונראה פה באמת דבר מדהים, מיוחד, שירומם את היום שבו אנחנו נמצאים, בצורה בלתי רגילה, ואת השמחת תורה שלקראתה אנחנו הולכים. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. כשבורא עולם ברא את האדם, אני הכנסתי ככה לסוף השיעור הקודם, אין כוונה לחזור לדברים, אולי ניגע בנקודה מסוימת שהוזכר כבר, אבל מהלך אחר ומעניין מאוד. כשבורא עולם החליט לברוא את האדם, נאמר ועד יעלה מן הארץ. וישקע את כל פני האדמה, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפר נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. אז דבר ראשון, באופן פרקטי, מדוע בורא העולם היה צריך ליצור ענן שיוריד גשם, האדמה תהיה רטובה, אפשר ליצור צורה של אדם, והיפח בפעם נשמת חיים. באופן פרקטי, בורא העולם, סליחה על הביטוי, יכל היה להגיע לים או לנהר, שהאדמה שם רטובה בכל מקרה, וליצור צורה של אדם, כי האדמה לך, והיפח בפעם נשמת חיים. מה הצורך להוריד את הגשם? ההסבר הוא, כי בורא העולם רצה להראות לאדם, גם החלק הפיזי שלו, שבא מן האדמה, זה לא בא לגמרי מן האדמה. יש גם בזה משהו שבא מלמעלה. וזה הגשם. זאת אומרת, לא רק הנשמה שבו באה מלמעלה, אלא גם כן גופו שבא מן האדמה, אבל הוא מחובר למשהו מלמעלה. ולכן, החלק הפיזי נקרא גשמי. גשמיות זה לא מילת גנאי, אלא להזכיר לאדם שגם החלק הפיזי יש בו חיבור למה שבא מלמעלה בנוסף לנשמה. בכל אופן, כך בורא העולם ברא את האדם, ומיד לאחר הבריאה נאמר לאדם, התפקיד שלך פה בעולם תהיה נפש חיה. תן חיות לבריאה. תן חיות פה. איך תיתן חיות? מה נותן חיות לבריאה? זה גשם. ואיך זוכים לגשם הזה? איך זוכים לו? כמו שהתורה אומרת, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המתיר. למה לא המתיר? כי האדם אין לעבוד את האדמה. אדם יבקש, יתפלל, ירדו גשמים. אבל מה קרה? האדם לא רק שלא נתן חיות לבריאה, הוא איבד את החיות שלו. הוא אכל מעץ הדעת. אבל למרות שהאדם איבד את החיות שלו, הוא היה מספיק חכם ונבון להשאיר את האפשרות לתת חיות לבריאה בכל מה שאנחנו מתעסקים. איך? הוא נתן 70 שנה מהשנים שהוא לא חי לדוד המלך. זאת אומרת, דוד המלך נולד בלי זכות קיום. מי שנתן לו את הקיום היה האדם הראשון. שהוא יהיה זה שישאיר לעולם, שישאיר לעולם את האפשרות ואת הידיעה, אנחנו יכולים לתת חיות לכל הבריאה. וזה דוד המלך, שכל מהותו על הכרטיס ביקור שלו כתוב שני מילים, ואני תפילה, זה הכל. ולכן דוד מלך ישראל חי וקיים. החיות שלו שהוא השאיר היא קיימת. שמרגישים קצת לא טוב לפני הרופא. למי רצים דבר ראשון? לדוד המלך. ספר תהילים, פרק תהילים. כל פסוקי דזמרה. בכל פינה שאנחנו זזים, דוד המלך מחכה לנו. הנה, אם כך, כמה נפלא הדבר. כמה נפלא. עסקנו בחודש וחצי האחרונים, בתפילה שאין כמותה כל השנה. הוספנו תפילת הסליחות. סליחות של אלול זה לא תוספת כמו סליחות של כל השנה. זו תפילה בפני עצמה. בדיוק כמו תפילת המנחה, אשרי, חצי קדיש, חזרת השעת, תפילת עמידה, נפילת אפיים, גם סליחות אותו דבר. אשרי, חצי קדיש, סליחות, נפילת אפיים וקדיש תתקבל. זאת אומרת, נוספה פה תפילה בזמן מסוים, כל פעם שהזמן משתנה יש עוד תפילה. זו תפילת הסליחות, שלא לדבר על הפיוטים של ימים נוראים, על מלכויות זיכרונות ושופרות, על סדר העבודה, על תפילת נעילה שנוספה לנו, ועל האושנות ועוד ועוד. והכל, הכל הכל, מתחבר למחר בבוקר. הכל. איך זה מתחבר? אז הזכיר הרב קודם, ממש נכנסתי בדקות האחרונות, בנקודה הזאת אני מצטט את אותו מקור, בלי שבכלל נדברנו וראינו אחד את השני, את רבנו בחיי בפרשה שלנו, שבכלל כדאי מדי פעם לעבור בו, בפרשיות השבוע מוסיף דעת ותבונה, בלתי רגילים, ממש רואים את סייעת הדשמיא המיוחדת שהיה לו בחיבור הזה, רואים את זה בחוש, הוא כותב לנו, וזה לשונו, יש להתעורר בכל כתבי הקודש והתנך, שמופיעה המילה גדול, מה פירוש המילה הזאת? מה הכוונה? אז הוא כותב, בכל המקומות שנמצא את המילה הזאת, הפירוש הוא אותו דבר. אם זה הכהן הגדול, הבית הגדול, נער הגדול, נער פרט, או שנה רבה, התקדל וכדל שמי רבה, והוא לא פירש. הוא לא פירש. מה הוא מתכוון? נבין מה הוא מתכוון. הגמרא אומרת במסכת במה מציע, בדף י"ב, גדול הסמוך על שולחן אביו הוא קטן. קטן שאינו סמוך על שולחן אביו הוא גדול. פירוש הדבר, ההגדרה של גדול שנסמכים עליו. ההגדרה של קטן, ההגדרה של קטן שהוא נסמך על אחרים. בית המקדש, הבית הגדול, יש בתים יותר גדולים. מה הגדול? כי מה יש שם? את אבן השתייה, שממנה הושתת העולם. זאת אומרת, כל העולם נשען על אבן השתייה. כל העולם כולו נשען על אבן השתייה. לכן, זה הבית הגדול. הכהן הגדול, כל משפחת הכהונה נשענת עליו, על הנגותיו, על המצוות וכדומה, כל דבר שהוא מדריך את משפחת הכהונה. ולכן גם הושענא רבה. התפילות של כל השנה נשענות על היום הזה. למה? למה אבל על היום הזה? נכון, זה הושענא רבה, זה גדול, אבל למה על היום הזה? על פניו היה מתאים יותר, יום אחר בשנה. למה? שמיעו פה דבר, תזכרו את זה כל החיים. דבר מדהים, מדהים. לעולם, כשהאדם חותם, הוא לא חותם לעצמו. תמיד אדם חותם למישהו אחר. מה אני צריך לחתום לעצמי? אדם נותן איפוי כוח, אדם נותן מתנה, אדם נותן שטר מתנה, או כל דבר שהוא מחליט לתת, הוא חותם, תמיד זה עבור מישהו אחר. ביום כיפור, בורא עולם חתם, לכולנו חיים. שוב, ביום כיפור, בורא עולם חתם, לכולנו חיים. איפה? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? אומר בורא עולם, למשה רבינו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, הלוחות שלך, וכתבתי על הלוחות, את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. ואהיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי שם על ראש ההר, וישתו אלי עמך וכו'. מה אומר פה בורא עולם? תכין לי את השטר. זה מי אבן? אבל תכין, אני אכתוב, ואני אחתום. זאת אומרת, אני נותן לך חיים. זה היום כיפור שירדנו עם הסלחתי כדבריך. פירוש הדבר, החתימה או ביום צום כיפור היא חתימון, זה בורא העולם העביר לנו חיים, הוא חתם לנו. אבל כל אחד יודע, כבר מי הגן, שמגיע השליח של UPS, או פדרל אקספרס או דואר ישראל, עם שליח לתת לנו את החבילה, אז הוא מבקש מאיתנו דבר אחד, סליחה גברת אדון, ילד, תחתום לי בבקשה שקיבלת. תחתום לי שקיבלת. הושענא רבה הוא יום החותם הגדול, כי זאת החתימה שלנו. אנחנו חותמים לבורא עולם. תודה, קיבלנו את החבילה. שמחים עם החבילה הזאת. בורא עולם, קחו, אני חותם לכם, חותם לכם חיים. תבחרו בזה, תשתמשו בזה, נכון, ובחרת בחיים. ואנחנו חותמים לו בחזרה. תודה. קיבלנו את החבילה. זה החותם הגדול. פירוש הדבר, יום כיפור, בואו נראה, נבין יותר, נבין יותר. פעמיים בשנה בלבד. אנחנו אומרים את המשפטים הבאים, שתמיד, אצל כל אחד וכל אחד, תמיד, מאוד מרגשים. שערי שמיים פתח, ואוצרך הטוב לנו תפתח. תושיענו וריב אל תמתח. ואושיענו אלוהי ישענו. ישועה לעולם. עניינה לקבל חיות חדשה. איך אנחנו אומרים? מחיה מתים את הרב להושיע. מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע. ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. ישועה היא לעולם חיות חדשה. אנחנו באים, אומרים לבורא עולם, שערי שמיים פתח, ואוצרך הטוב לנו תפתח. מתי אומרים את זה? בנעילה של יום כיפור, ומחר באושנות של אושנה רבה. השערי שמיים פתח של נעילה של יום כיפור, תן לנו חיים. בורא עולם חותם לנו, אני נותן לכם חיים. השערי שמיים פתח, ואוצרך הטוב לנו תפתח, של מחר בבוקר, תן לנו את היכולת להעניק את החיות הזאת. לחיים, ליום יום של כולנו. כל אחד במה שהוא מתעסק. לבריאה ולנו, בעיסוקנו, בכל המעגלים. זה. תושיענו וריב אל תמתח, ואושיענו אלוהי ישענו. ולכן, שמחת תורה חייב להיות בשמיני עצרת. זה בכלל לא שאלה. מדוע זה חייב להיות בלי קשר לסיום התורה או לא? כי אנחנו מראים לבורא עולם, חתמנו, קיבלנו את החבילה. קיבלנו את זה. ולכן נבין את זה יותר, מה זה השמחת תורה? אנחנו הרי יודעים איך נאמר בשיר השירים, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. לעולם חיבוק חייב לבוא משני הצדדים. אין חיבוק מצד אחד. איפה החיבוק שלנו? בורא עולם בא ואומר, וימינו תחבקני. אבל איפה אנחנו מחבקים אותו? מחר בבוקר. אושנה, חבוקה בך, אושנה. ושימו לב, איך הגענו לאושנה, חבוקה בך, אושנה. איך הגענו לימינות תחבקני של שמחת תורה? פתחנו את ארון הקודש באלול? בסליחות, לכמה? דקה, שתיים, שלוש? שמה קולנו? עוד כמה פסוקים, עוד בקשות, אל תשליחנו, השיבנו. הגיע ראש השנה, פתחנו את ארון הקודש? 10 דקות. פיוטים, ניגונים, יום כיפור, ארון הקודש פתוח, כל תפילת נעילה. סוכות, לא רק שפתחנו את ארון הקודש, הוצאנו את הספר תורה, ואם למישהו אין דלת מילים, הוא מחזיק את הספר תורה על הבימה, וכולנו מקיפים את התורה, מסביב לבימה פעם אחת ומחר 7 פעמים. ואם לכולם יש, מניחים את זה על הבימה. הגיעה שמחת תורה, לא רק פותחים את ארון הקודש, לא רק מוציאים ספר תורה ומקיפים את התורה, אלא אושנה חבוקה בך, אושנה, מחבקים את התורה. זה החיבוק הכפול. אחרי שאנחנו חותמים, בורא עולם חתם והעניק לנו, אנחנו חותמים לו בחזרה. קיבלנו, חייב לבוא שמחת תורה בצמוד. אין לך שאלה. חייב להגיע ביחד. וממילא גם תפילת הגשם. ולמה? כי זה דרך אחת לתת את החיות לבריאה ולכל מה שיוצא מזה. וזה התפילה שלנו. ולכן דוד המלך בכרטיס ביקור שלו כתוב, אני תפילה. זה כל המהות שלו. ודוד מלך ישראל חי וקיים. מה פירוש חי וקיים? הכוח הזה שהאדם הראשון השאיר לו, השאיר לו, עובר מדור לדור. עד הגאולה עתידה, כי אדם, אומר רב צדוק הכהן, ראשי תיבות, אדם דוד משיח. אדם דוד משיח. זה חזה מלמדים אותנו. ולכן, אם כך, נלך עוד יותר קצת. נבין את זה, נבין יותר איזה גדלות יש לנו הלילה ובבוקר מחר, ולמשך כל היום כולו, עם השמחת תורה ביחד. המשנה אומרת, אנחנו יודעים הרי כל פעם שמקדים ספר תורה, הציבור כולו אומר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. האמירה הזאת וזאת התורה. זה פסוק שלם, אם מותר לי לשאול. זה חצי פסוק. איפה זה כתוב? ברוך השם, עד היום זכינו לומר אותו עשרות עשרות אלפי פעמים, ונזכה באריכות ימים לומר אותו מאות מאות אלפי פעמים. אבל זה פסוק שלם. זה חצי פסוק, איפה זה כתוב? תראו דבר מדהים. אומרת המשנה במסכת אבות, בן הזה אומר, אבי רץ למצווה קלה כבחמורה. כותב הרמב"ם בפירוש המשנה, וזה לשונו, ואתה אומר לך חידוש נפלא שלימדונו חז"ל, חידוש נפלא. מה זה מצווה קלה? משה רבנו ידע, הוא לא נכנס לארץ. אל תוסף דבר אליי על בדבר הזה, עומד במדבר, בא לידו מצווה קלה, להבדיל שלוש ערי מקלט בעבר הירדן. זה מצווה קלה. זה מוציא את הרמב״ם מגדרו, פעם יחידה בכל כתבי הרמב״ם, שאומר לנו חידוש נפלא שלימדונו חז"ל. מה הכוונה בדבריו? בא הרמב״ם לומר לנו, כשאנחנו עושים מצוות, איך אנחנו עושים אותן? או מיראת השם, הלוואי, או מאהבת השם. רואים את ההבדל, אם זה את ההתלהבות, השמחה, את ההשקעה. בא משה רבינו מלמד אותנו, יש עוד הבנה בקיום מצוות. עוד הבנה. מעבר ליראת השם ואהבת השם. מעבר עוד הפעם ליראת השם ואהבת השם. מהי ההבנה הנוספת? אדם נמצא במדבר, 40 מעלות חום. אף אחד לא יודע שהוא שם. ברור לו כשמש בצהריים שהוא משם חי, לא יוצא. הוא מחזיק ביד חצי כוס מים. הוא לא מאמין בכלום. הוא לא יודע מה זה ברכה, מה זה אלוקים, שום דבר. אבל ברור שהוא ישתה את החצי כוס מים. כי הרי אם הוא לא ישתה, הוא ימות עוד רבע שעה. אם הוא ישתה עוד שעתיים, נו, אז מה? אז מה? מה הוא מרוויח? הוא אדם מאוד ריאלי. קורא את המפה, את המציאות בצורה נכונה. למה לא להתאמת? בשביל מה? כי לכל אדם יש טבע מובנה, מלידה, להמשיך את החיים כמה שיותר. עוד שעה, עוד דקה. עוד יום, עוד חודש, כמה שיותר. משה רבינו ידע בוודאות, הוא מהמדבר לא יוצא. הוא עומד במדבר. אומר לו, הקדוש ברוך הוא. אומר, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עכשיו אומר משה, בא לידי חצי מצווה. אני יודע שזה רק חצי מצווה. אני יודע שלוש ערי המקלט בעבר הירדן, אינם קולטות משערת בשגגה, עד שיהיו שלוש ערי מקלט בתוך ארץ ישראל. זה בכלל לא שאלה. אני רק עושה חצי מצווה, והמצווה נקראת על שם גומרה. מי שיגמור את זה בארץ ישראל. אז למה אני מתאמץ? כי אני עושה מצווה. לא רק כי אני ירא אוהב את הקדוש ברוך הוא. זה נותן לי חיים. ואם זה נותן חיים, אז מה זה משנה אם זה רבע מצווה או מצווה? אם שמעו, ידעו, לא ידעו, זה לא משנה. זה נותן חיים. לכן, תראו מדהים. הפסוק הזה שאנחנו אומרים, וזאת התורה, גם מחר, מחר ובשמחת תורה, יקבל עכשיו משמעות נוספת. איפה הפסוק הזה מופיע? בפרשת ואתחנן. באיזה הקשר? אז יבדיל משה, שלוש ערים בעבר הירדן, מזרח השמש. לנו שם הרוצח אשר יצר את רב בלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום, ונס אל אחת ערים האלה וחי וכו'. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. זאת התורה, הפסוק שם, תסכימו איתי במאת האחוזים, שמה לנו אפשרות להכניס את הפסוק לתורה באחד המקומות, המקום האחרון זה היה שם בערי המקלט. המקום הטבעי, פרשת יתרו, סוף דברים, פרשה עם ריבוי גדול של מצוות. מה זה עושה שם? זאת כל התורה. כל התורה כולה עניינה. זה נותן חיים. איך אמרנו בתפילת מוסף של הימים הנוראים, והיצווינו השם אלוקינו לעשות את כל המצוות החוקים האלה לחיותינו כהיום הזה, לחיותינו כהיום הזה. זאת אומרת, כל המצוות עניינם לתת לנו מה? חיות. ואז איך הפסוק הבא מתחיל? נאמר במפורש, היצבנו השם לעשות את כל החוקים האלה, להיראה את השם אלוקים. לטוב לנו כל הימים. לחיותינו כהיום הזה. אומר בורא עולם, חתמתי לכם. חתמתי לכם. זהו. אנחנו חותמים לו בחזרה. זה החתימה שלנו מחר בבוקר. אומר לנו בורא עולם, מיד וצדקה תהיה לנו. תודה. עשיתם איתי צדקה. כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוקנו כאשר ציוונו. עשיתם איתי צדקה. שקיבלתם וחתמתם, קיבלתם את החבילה. לא החזרתם אותה בחזרה. הצדקה הזאת היא תלווה אתכם לנצח. תלווה אתכם עם חיות, ואת החיות הזאת תוכלו דרכה לבקש הכל. לכן, תראו דבר מדהים שלא שמים לב אליו. הרבה. פרשת אמור נקראת פרשת המועדות. בואו נראה מה כתוב שם. בדקה אחת. מדהים. אלה מועדי השם. מקראי קודש אשר תקריאו אותם במועדם. בחודש הראשון, ב-14 לחודש, בין הארבעים, פסח להשם. מיד אחר כך, והניף את העומר, מנחת העומר, וספרתם לכם במוחת השבת, עד הניף הכהן את לחם הביקורים, שבועות. לאחר מכן, בחודש השביעי, ב-1 לחודש, יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה, מקרא קודש, ראש השנה. בעשור לחודש השביעי, יום הכיפורים. מיד אחרי זה וידבר השם אל משה דבר בני ישראל ב-15 יום לחודש השביעי, אז זה חג הסוכות שבעת ימים להשם. ואז בא הפסוק, אלה מועדי השם אשר תקריאו אותם מקראי קודש להקריב אישה להשם וכו' וכו'. זהו, הנה המועדות, נכון? אבל תראו מה עושה פה התורה אחרי שהיא מסכמת, אלה מועדי השם אשר תקריאו אותם מקראי קודש. באה התורה ואומרת פסוק אחרי זה בלי להתבלבל, אך ב-15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו לי חג להשם שבעת ימים, היום הראשון שבתון, ובמשמי שבתון, ולקחתם לכם היום הראשון, פרי הצדר, כפות מרים, כל הדלת המינים. ואז נאמר, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. ריבונו של עולם, אני לא מבין. אם עוד לא גמרנו לתת את הפרטים על המועד האחרון שנקרא סוכות, שהוא ב-15 לחודש השביעי, בסדר, שהתורה תמשיך, ותגידו, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות מרים, וענף עץ אבות וערבי נחל וכולי, בסדר, אין עם זה שום בעיה, ובסוף, שהתורה תכתוב, אלה מועדי השם, אשר תקריאו אותם, מקראי קודש. קודם התורה אומרת, אלה מועדי השם, זה נגמר, רגע, רגע, שכחנו, מה שכחנו? ולקחתם לכם ביום הראשון, וחוזרים עוד הפעם, מקרא קודש, ועוד הפעם, אלה מועדי השם. אני לא מבין. מה הכפילות הזאת? בתורה אין אות מיותרת, אין תג מיותר. מה פירוש הדבר? אם נראה טוב את הפסוקים, זה מדהים. עד אלה מועדי השם אשר תקראו את המקרא הקודש, זאת אומרת, פסח, ספירת העומר, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, אלה מועדי השם. חלקם זכר ליציאת מצרים. מיד אחרי זה, 4-15 יום לחודש השביעי באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו חג להשם שבעת ימים, שימו לב, ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון. פה מופיע שמיני עצרת. אז למה זה לא מופיע ביחד? אומרת הגמרא במסכת סוכה ודף ממזן עמוד ב', שמיני עצרת, רגל בפני עצמו. אומר רש"י, למה? שאין יושבים בסוכה. רגל בפני עצמו, כי אין יושבים בסוכה. מה פירוש? מה הקשר? כי עד חג סוכות, כולל חג סוכות, זה מה? זה זכר לענני הכבוד, להליכה במדבר, שמזכירים לנו, בורא עולם הוציא אותנו ממצרים, מבית עבדים. ואילו שמיני עצרת, יצאנו מהסוכה, חזרנו הביתה, פירוש הדבר, אנחנו הוצאנו את מצרים מתוכנו. החלק הראשון, בורא העולם הוציא את מצרים מאיתנו. הוציא אותנו ממצרים, סליחה, הוציא אותנו ממצרים. שמיני עצרת, אנחנו מוציאים את מצרים מתוכנו. איך? כי חתמנו ביום השביעי. לבורא עולם, קיבלנו את החבילה. זה חיים חדשים. זה עוד דרגה של חיים. והדרגה הזאת חוזרת כל שנה בבוקר. בסיום התפילה של הבוקר, של שערי שמיים לנו פתח, מוצאך הטוב לנו תפתח. גם אם אמרנו את זה אולי מהר או לאט, כדאי להגיד את זה אפילו עוד פעם. כי זה יום של מילוי כל בקשותינו. אלה החתימות. חתימה של בורא עולם שנותן, חתימה שלנו שקיבלנו. ולכן הביטוי החזק של זה, זה החיבוק הכפול שלנו לבורא עולם, בורא עולם אלינו, והושענא חבוקה בך, וימינו תחבקני של שמחת תורה. ולכן הרי להלכה, ספר תורה שמסתובב ממקום למקום, צריכים לעמוד. כל פעם שמוצאים ספר תורה מארון הקודש, אין אדם שיושב, רק אם הוא לא יכול. ספונטני כולם קמים, כי המקום הוא ארון הקודש והבימה. בשמחת תורה אפשר להסתובב ממקום למקום. עם הספר תורה לא צריך לעמוד. למה לא צריך לעמוד? כי איפה שהספר תורה נמצא, זה המקום שלו. זה בדיוק השמחת תורה, שזה אנחנו לוקחים איתנו. ולכן, כשיש את ההבנה הזאת, יש את הברכה הגדולה, אין של החותם הגדול של הבוקר, ואין של השמחת תורה, לבקש את הכל. ובין הבקשות, יש פה דבר נפלא ביותר, שכדאי לתת עליו את הדעת, בקיצור, נמרץ. כשבורא עולם ברא את עולמו, נאמר בחז"ל, מי שיבח אותו עד בריאת האדם? המים, שנאמר מקולות מים רבים אדירים, משברי ים אדיר במרום השם. אמר בורא עולם, מים אלו שלא מדברים ולא שומעים, משבחים אותי, נכניס לעולם, נכניס לארמון, בני אדם, הם ישבחו אותי, הם יספרו לכולם, אלמים לא יכולים. הכניס בני אדם, מה קרה? דור המבול, דור הפלגה, אנשי סדום, אמרו אנחנו בנינו את הכל. הוציא אותם בורא עולם, יחזיר את הדיירים הקודמים, את מי? את הקולות מים רבים מדירים, את המים ששטפו את הכל. ואז בורא עולם נשבע, יותר לא יהיה מבול. אבל ביום השני של הבריאה, שבורא עולם אמר, היא רקיע מבדיל בין מים למים, באו המים שנמצאים פה איתנו, הימים, הנערות, האוקיינוסים, ואמרו בורא עולם, למה התרחקנו? אומר להם, בורא עולם, לא התרחקתם. אתם תהיו איתי בארמון. כל שנה ינסחו אתכם על המזבח. והם נרגעו. מה כתוב כאן? כתוב כאן שבארמון המלך, במקדש, נמצאים אלה שיודעים לדבר, הדברים של הדור, וביחד איתם גם השתיקה של המים. הדבר המדהים בשמחת בית השואבה, שהרוקדים הם אלה שכל השנה מדברים ודיבורם מעצב ובונה אנשים. הם רוקדים בשתיקה, לא מדברים. למה? כדי להראות לנו עד כמה חשוב לשמור על האיזון בין הדיבור ובין השתיקה. ושיש את האיזון הנכון, יש את השמחה הגדולה. לכן, לשמחה של המקדש מצטרפים גם המים שמבטאים את השתיקה. מחר בבוקר אנחנו ניטול את הערבה, אבל יש לנו ערבה כפולה. ערבה של דלת מינים, ויש לנו גם את הערבה של הושענא רבה. מה ההבדל ביניהם? אומר השפת אמת. הערבה של הלולב, שמסמלת את השפתיים, היא מסמלת את הדיבור, כי על הערבה שבלולב מברכים, על נטילת לולב ושהחיינו, הערבה של הושענא רבה, מסמלת את השתיקה. זה בלי דיבורים. את השתיקה. רק השמעת הכל. ומעניין, דווקא את הערבה הזאת, אחרי שחובטים אותה, נוהגים הרבה מקומות להניח אותה על ארון הקודש. כי כשיודעים את האיזון בין הדיבור ובין השתיקה, אז יש את הברכה הגדולה. ולכן יש כאלה שנוהגים, ראיתי את זה בראשונים, לקחת מהערבה של הושענא רבה עלה, לעטוף אותו, שים עליו את זה דבק סלוטייפ, לתת לכל אחד מבני הבית, לכל אחד יהיה איתו את הערבה הזאת, להניח אותה ברכב, סגולה לשמירה. למה? כי יש את הכוח של השתיקה, אז יש גם את העוצמה שיש בדיבור, שיש את האיזונים ביניהם. איך תמיד היה אומר לנו רבינו הגדול, רב שלמה זלמן אוירבך, איפה שוויתרתי, לא הצטערתי, ואף פעם לא הצטערתי על מה שלא אמרתי. אנחנו נכנסים מחר לתפילה, לא רק של דיבור, גם לתפילה של שתיקה. כי התפילה הגדולה ביותר, מהי התפילה הגדולה ביותר? וזה גם חשוב לדעת, זה לא רק הדיבור שלנו. למה הושענא רבה זה הזמן שהתפילות של כל השנה נשענים על זה. אז אמרנו החתימה שלנו, אבל עוד דבר. התפילה הגדולה ביותר, תפילה שבאה בלי מילים. בלי מילים. כותב לנו אור החיים הקדוש, כשאנחנו צריכים משהו בחיים, אנחנו מבקשים. אבל שחלקי התפילה נאמרים מהר יותר. תפילות שאנחנו מדברים, מעלים אותם מלאכים. זה מה שאנחנו אומרים תמיד בסוף הסליחות, מלאכי רחמים וכו'. תפילה שבאה מתוך שתיקה, מתוך השמעת קול, מגיעה ישר. ואתה שאהבתם אל האלוקים. וישמע אלוקים, ישר אליו. זה התפילה. זאת גם הייתה התפילה שאיתה נכנסנו לימים האלה. תפילתה של חנה. ובכות תבכה. מה זה בכות תבכה? חשבתם פעם, בכות תבכה. ותבכה. וית חזקיהו בכי גדול. יש בכי גדול ובכי קטן, איזה נמדד? בזמן, ברעש? לא, לא. רגע, ולו רגע קטן, נגמרים המילים. יש רק השמעת קול. זה אתה לוקח הקדוש ברוך הוא. זה התקיעות של ראש השנה היו כאן. בלי מילים. זה מגיע אליו. דרך הכוונה של כולנו, שעולה ביחד עם כל השופר. זה התפילה של מחר. של אוצרך הטוב לנו תפתח. הבקשה הזאת מבורא עולם מחר. למי תהיה מלווה, או כל שלב אחר, במשך היום של מחר. באיזה תפילה חרישית, בלי מילים, היא תקפל את כל הבקשות שלנו. וזה יגיע עד אליו. ראיתי כבר הרבה גדולי ישראל, שהיו נפרדים מהסוכה, היו מניחים את הראש על הסדין, לכמה דקות, וכשהרימו את הראש, הסדין היה רטוב, לא מזיעה, מדמעות. מתפילה בלי מילים. אם יהיה לנו את ההזדמנות מחר, ויש לנו אותה, זה 24 שעות, קצת פחות כבר, עד הכניסה של היום הגדול, שמחת תורה, שתפילה אחת תהיה בלי מילים, זה, או הושענא רבה, על זה כל התפילות נשענות. כל התפילות יעלו דרך זה, כמו דרך השופר, דרך השמעת הקול שלנו, עד כיסא הכבוד. נראה את הדברים באמת באופן הזה, ובצורה הזאת, בימים הנפלאים האלה שלנו, בלילה הגדול הזה, בבוקר, ובשמחת התורה, עם כל המצב המורכב שבו אנחנו נמצאים, עם כל הקשיים שעם ישראל עבר ועובר, נבקש על הכלל, ומתוכם גם לכלול את עצמנו, נרצה באמת לתת חיות בכל מעשה ידינו, ולכל אחרים שסביבנו, בכל המעגלים, אז בעזרת השם, בורא להם יקבל את תפילתנו, והתקיים בנו הפורס סוכת שלום עלינו. מעניין מאוד, יש ביהדות שלוש ערים, שכל ער מסמל יסוד של יהדות. אמונה, תורה מן השמיים, זה הר סיני. אמונה בהשגחה פרטית, זה הר הכרמל. שם אליהו, בדקות האחרונות לפני השקיעה, מתפלל יורדת אש מן השמיים לקורבן שלו, ו... הקריאה הגדולה, השם הוא האלוקים, השגחה פרטית פר אקסלן, והר תבור, שם הייתה המלחמה מול סיסרא, שום סיכוי בעולם לא היה, שאפשר יהיה לנצח את המלחמה הזאת, שום סיכוי בעולם, אין, והנה, ניצחנו, כשאומרים את הדברים את באופן הזה, אז, באמת, מבינים, מה זה, אין עוד מלבדו, זה הכוונה, ופרוס עלינו סוכת שלומך, סוכת סיני, קרמל ותבור. ניקח את הדברים איתנו, בסייעתא דשמיא, בורא עולם מתאים לנו חתימה, מתוך ברכה, מתוך בריאות ושמחה, ונזכה בזו השנה לגאולה השלמה. בהזדמנות הזאת היא תמיד לחזור ולהודות לרב משה נאמן, על כל ההזדמנויות שהוא מאפשר לי להעביר, ללמד, ובאמת אין מילים, אין מילים. להודות על האפשרות לזכות הרבים, שקדוש ברוך הוא ייתן לך ולביתך בריאות, ברכה, עשיית הדשמיה, וימלא השם כל משאלות ליבנו לטובה, בכל מכל כל, וכמובן גבעת שמואל זה תמיד המקום שמתדלק אותי להרבה הרבה מאוד שיעורים, ובזאת השם מקווה שבמהלך השנה נוכל לראות אחד את השני פנים בפנים, ולא רק דרך הזום, שפתקה טובה, ובורא עולם ימלא כל משאלות ליבנו לטובה.